עקיבא היה רועה של צונו של קלו סבוע. ביתו של קלו סבוע ראתה אותו שהיה צנוע ומעולה. אדם פשוט לא מחשיב את עצמו. אז אמרה לו, אם יקדשן הלך, אז לך לבירה. אם ננסה, לך לבית המדרש. אמר לה, הוא רצה את האתגר הזה. אומרת הגמרא, היקד שלה בצינה, פשטו, במקום צנוע, במקום מוסתם. הושדרתם, ושלחה אותו. כנראה לא הכוונה, אמרה לו, נו נו, קום, לך לבית דבר שלה, זה שהם התחברו יחד, סביב ערך, סביב חיים, שהם רוצים עכשיו להתחיל לברר אותם, זה השדרתם, זה נתינת הכוח.
שליחה משום שליחות.
כן, שליחה משום שליחות, כן. אבל אבא שלה נשאר בדפוסים הרגילים שלו, אז הוא שמע את זה, והוא הוציא אותה מביתו, והדיר אותה הנאה מנכסה. ישב רבי עקיבא 12 שנה בבית המדרש, ולפי מקורות אחרים, משהו שהוא גם א' ב' הוא לא ידע. זאת הוא למד הכל מההתחלה. אחרי 12 שנה, הוא חזר, והוא הביא איתו 13,000 תלמידים. 12,000 תלמידים. כשהגיע לפתח הבית, הוא שמע איזה איש אחד, זקן, עומד בתוך הבית ואומר לאשתו, לרחל, עד כמה כמה דברת על מנות חיו? את חיה בלי בעל, זה כמו אלמנה. אלא מה, אתם עוד נשואים, אבל אתם לא נמצאים ביחד. אז היא אומרת לו, רחל, הרי היא דרשה מעצמה את מושג השליחות כמו שהיא דרשה, כמו שהיא נתנה כוח לעקיבא להיות רבי עקיבא. אז הוא שמע, רבי עקיבא שמע את רחל אומרת, אילי דידי צייט, אם הוא היה מסכים לי, היה הולך עוד 12 שנה. אמר רבי עקיבא, אם ככה אני עושה בהסכמה. בנגלה השנייה הוא עושה בהסכמה, אז הוא הולך עוד פעם 12 שנה, ואז הוא חוזר עם 24,000 תלמידים. כשהוא חוזר, שומעת אשתו, והיא רוצה לקבל את פניו, אז השכנות שלה, במקום לשמוח, במקום לעודד אותה, במקום להגיד לה, הנה את רואה, הטרי שכל כך השקעת בו, עכשיו הוא בשל, בכל זה הם אומרים לה, תראי, שאי למעני לבוש ויחסי, תתלבשי קצת יותר יפה, קצת יותר להתגנדר בחוץ, כי את הולכת למאורה חשוב. אמרה להם, ורק רחל יכולה להגיד את זה, את הפסוק הזה במשלי, יודע צדיק נפש בהמתו, לא בהמה במובן השלילי, הנמוך, אלא שליחות. אז אם עוסקים בשליחות, ואם העולם הפנימי הוא החשוב, אז מה בדיוק יבוא לידי ביטוי בחוץ? זאת לא הנקודה. כשהגיע אליו, אומרת הגברה, נפלה על הפה, כמנש כלה לקראי, ואז דחפו אותה התלמידים, ואז הוא אמר להם, שיבקוה, עזבו אותה, הניחו לה, שלי ושלכם, שלה הוא. ההתחברות הזאת והיוזמה שלה, וזה שהיא ראתה את הצניעות ועל גבי זה היא בנתה את קומת הבית, זה הכל שלה. עכשיו, אבא שלה, יש לה מקיפות מצפון, למה הוא הרחיק את הבת שלו? אז הוא שומע שבא אדם גדול לעיר, הוא כמובן לא מלא בדעתו שזה רועה הצאן שלו. ואז אבא שלה הולך אליו, לאיש הגדול הזה, ואומר לו, אני נדרתי נדר, אני רוצה להתחרט, אני רוצה פתח להתיר את הנדר. אז שואל אותו האיש הגדול הזה, ככה, הדת דגב הרבה מן הדת, אם היית יודע שמהרועה צון הזה יצא רבי עקיבא, היית נודר? היית מחרים את ביתך? הוא אומר לו, מה פתאום? חס וחלילה. אפילו פרק אחד, אפילו הלכה אחת. לא העליתי בדעתי שמסוגל ללמוד משהו. אומר לו רבי עקיבא, אני הוא. לא אני במובן הגבתני. אני השגתי, אני הרווחתי, הרי הוא יודע מכוח מה הוא הגיע. אבל הוא אומר לו, אם היית מאמין באני, אם היית מאמין בנשמה, לא היית ממציא את המושג טעון טיפוח. לא היית אומר, זה בגלל הרקע הכלכלי החברתי שלו, הוא נחות, וזה בגלל הרקע החברתי הכלכלי שלו, הוא בן טובים. מאיפה המושגים האלה? יזהרו בבני עניים שניהם את הצטרה. זה מה שרבי עקיבא בעצם אומר. יש סיפור על רבי עקיבא שרחל ניסית לו, ובאותו תיאור שקד הסבוע הרחיק אותם מביתו, והם מתחתנים, וכשבחורף הם צריכים משהו, איפה להיות, איפה לחיות, אז אומרת הגמרא, הבוגן הוא בית איבנה. הם שוכבים, ישנים בתוך מטבן. והוא, רבי עקיבא, הווה קמן כתלי איבנה ממזי, השולף שערות מראשה.
תבן.
היה שולף קש מהשערות, לא את השערות מהראש. אמר לה, היא אהבה עליי, אם הייתי יכול לעשות, הייתי עושה לך ירושלים של זהב, תכשיט, לבטא את הקשר, קודם כל את הקשר הפנימי בינו לבין רחל, לבטא את הקשר בין הלבבות שלהם לבין ירושלים, לבטא את הקשר בין העולם הפנימי שלהם לבין העולם היותר רחב, היותר כולל. אליהו הנביא בא ונדמה עליהם כמו בן אדם, והוא קרא מהפתח של המטבן ואמר להם, תנו לי קצת תבן, קצת קש. למה? כי אשתי ילדה ואין לי לי מדעם לאגונה, אין לי שום דבר לתת לה, לשכב על זה. אז רבי עקיבא אומר לאשתו, תראי, בן אדם, אפילו תבן אין לו. אין טובה כזאת, שמחה בחלקו, עולם פנימי משלו. לא מתפעל מהסביבה, מההישגים, מהחיצוניות, לא משתעבד להם. אז הוא מסוגל לראות גם את הטוב אצל זולתו, הוא מסוגל לתרום. ואז היא אומרת לו, זילה ובירה. אחרי שהוא מגלה את העין הטובה הזאת, אז היא אומרת לו, לך לבית המדרש. יש נוער בעיירות פיתוח, שהיום מוטרד מהשאלה, מה נוער יכול לתרום למדינת ישראל? למרות שמבחינת הרקע החברתי-כלכלי, אולי זה נחשב נוער לא ברמה גבוהה, ככה במחשבה השטחית הקטלוגית של היום. אז נערים שקשורים למקום אחד בעיירות פיתוח, הם הלכו לכנס של מועצת תלמידים אזורית, שאליו הגיעו נציגי מועצת תלמידים הארצית. ממה הדיון? על מה הוא? שחלק מחוקי היסוד לא כוללים בתוכם בצורה מפורשת את בני הנוער, מתחת לגיל 18. ואז הם אומרים, הגיע הזמן לדרוש שגם לנו יהיו זכויות. אז חוזר הנער הזה מבית שען ואומר לי, תגיד, הם נפלו על הראש, זה מה שיש לנוער היום, רק עוד זכויות, רק לקבל עוד, רק להיות גם כמו מי שמקבל את הזכויות. הרי נוער צריך לתת, נוער צריך לתרום, נוער יש לו נשמה של מהפכן, נשמה של אידיאליסטיות. זה הכיבוד, שאם אתה מתעסק בזכויות, סופך שלא רק אין חובות, אלא כל העולם הפנימי נשחק. ואם הנוער יפגוש אנשים עם ברק לא בחוץ, ברק בעיניים, לא ברק חיצוני. הרי היום אתה יכול לפתוח עיתון, אתה רואה מצד אחד כותרת גדולה, 134 אלף משפחות מתחת לקו העוני, ובכותרת אחרת, ראש ממשלה זוכה לפתוח את המסחר בבורסה בניו יורק. אתה אומר, רגע, הרי היה יכול לקחת, להוביל, להנהיג מהלך שכל חברי, כל ראשי החברות הכלכליות אומרים, חבר'ה, אנחנו תורמים 10%, 10% מהרווחים שלנו למשפחות בעוני, היית מרוויח כל העולמות ביחד. ומה זה הופך להיות? ניגוד. והנוער לדעתי, הוא משווע למהפכה. הוא משווע לאיזשהו עולם פנימי. אלא מה? בדיוק השאלה, את מה הוא יפגוש? האם הוא יפגוש כל הזמן הנחות, כל הזמן הקלה ברף, כל הזמן צמצום אחריות? או להפך, מישהו יעמוד מולו, לא בגב העיניים. לא בגב העיניים במובן שלא לא כולם חברים, לא כולם שווים. יש הבדלים, יש איכויות, יש רב, יש תלמיד. יש מערכת לא סמכותית, אלא פנימית שהאדם מקבל את האמת גם מגורמים שהם למעלה ממנו. אבל מה שהוא כן צריך הנוער בגובה העיניים, שמישהו ידבר אל האישיות שלו, פנימה, לא אל הברק החיצוני, אלא ברק הפנימי, ואז הוא יעשה מהפכה.